לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, אני רוצה לספר לכם שיש לנו חסות. אני מבקש להודות לליצ'י תרגומים בניהולה של מיכל חפר, שנותנים את החסות לפרק הזה. מי שלא מכיר, מדובר באחת מהחברות התרגום הוותיקות בארץ, המספקות שירותי תרגום בכל השפות, מכל שפה לכל שפה. פרטים נוספים, litchi.coil, זה www.lichi.co.il. יאללה, מתחילים.
אמריקה בייבי, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה, הדיפלומטיה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיה דוקטור קובי ברדה.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה בייבי, והיום אנחנו עושים פרק מיוחד שכרוך גם בהתפתחויות הדרמטיות של הימים והשעות האחרונות, וביקשתי מידידי חברי אריאל כהנה, שהוא פרשן ישראל היום, גם מי שהשיג לו מזמן את הרעיון הבלעדי עם טראמפ, לבוא ולספר לנו קצת מה שהוא מבין, מה שהוא רואה בעצימות של המלחמה והמהלכים הדיפלומטיים. אריאל, תודה רבה שאתה פה, קודם כל ולפני הכל.
שלום קובי, תודה שאתה מארח אותי. אני רק תן לי לדייק אותך ברשותך במשפט הראשון, כי את הרעיון באמת המרתק שהיה לנו עם דונלד טראמפ, מי שהשיג זה עורך ישראל היום, עומר לחמנוביץ', הוא הציע לי, וכמובן שמיד הסכמתי להצטרף אליו, אבל אני מוכרח לומר שההישג הזה היה שלו, זה לא, אני, כיוון ש... אני כן השגתי רעיונות אחרים, עם מועמדים אחרים, עם ויבק ועם דסנטיס, אז אני יודע כמה זה קשה לקבל, וטראמפ זה קשה שבעתיים, אני אישית ניסיתי חודשים להשיג את הרעיונות ולא הצלחתי, אבל עומר עשה את זה, לאורך ראשי יש כנראה כוח, אבל אכן הייתי שם.
הערה חשובה, כי באמת אין כמו, בסוף הקרדיט זה מה שאנחנו נמצאים פה, כי אנחנו עובדים קשה וקרדיט מגיע, אז קודם כל קיבלתי את ההערה, תודה, אבל אתה יודע מה, בוא נתחיל ישר בסיפור הזה, באמת, אתה יודע, מדובר באמת, אני לא זוכר מתי הייתה פעם האחרונה שהיה רעיון של הנשיא דונלד טראמפ לכלי תקשורת ישראלי, היה לפני כמה שנים את הספר שיצא בחלקים של ברק רביד, אבל ממש לשבת מול מצלמה, לדבר, לפרוס את כל מה שהוא חושב, במיוחד לאור המלחמה, זה באמת הישג מרהיב, אגב גם כן המאמר שלכם צוטט בהרחבה על ידי כתבים בעולם בקשת של נושאים, אז תספר קצת קודם כל, אם אפשר, מאחורי הקלעים על ההכנות, איך התארגנתם לקראת האירוע הזה, מה חשבתם, איך גיבשתם את הדברים שחשבתם שיעניין את הציבור הישראלי לשמוע, ואחר כך אם אתה יכול לספר לי קצת, איפה זה תפס אותך? זאת אומרת, נגיד, מה היה נקודת המוצא שחשבת, ואיפה זה תפס אותך אחרי שקיבלת תשובות?
כמובן, אז תראה, קודם כל באמת ההכנות היו, אני חושב, אם אני לא טועה, משהו כמו חודשיים מראש, בעצם קיבלנו את התאריך, אולי חודש וחצי, כמובן ששמרנו על זה בסוד גדול. עכשיו תראה, טראמפ דווקא כן התראיין לתקשורת ישראליים לפני, כשהוא היה נשיא, ובבחירות 2016, וגם כן לישראל היום, אז לבועז ביסמוט, היום, אז עורך ישראל היום, היום חבר כנסת. מה שעשה את ההבדל, וזאת גם כן החלטה שאני זוקף לזכות עומר, זאת ההחלטה לעשות רעיון וידאו. כלומר, בעצם טלוויזיה, אני אפילו גלה לך, קובי, כי אתה סופר מומחה, שאנחנו לקחנו בדיוק את אותו צוות, צוות טלוויזיה, הצילם את הרעיון שטראמפ נתן בערך שבועיים קודם לכן לפוקס ניוז, והרעיון גם היה באותו מקום. ברגע שהרעיון נעשה גם בפלטפורמה של טלוויזיה, תהודה שלו הרבה הרבה יותר גדולה בווידאו, אם לדייק, התהודה הייתה הרבה יותר גדולה, ואנחנו השקענו בזה, ואנחנו חיים בעידן שבו בעצם כל כלי תקשורת הוא הכל, אין דבר כזה שאתה רק עיתון, או רק אתר, או רק רדיו, הכל זה הכל, ולכן אנחנו קיבלנו החלטה, עומר שוב קיבל אותה, תחשבו גם כמובן שהיא עולה כמה שהיא עולה, אבל היה שם צוות וידאו, באמת מהמעלה הראשונה, צוות גדול, ואני אספר לך, אתה ביקשת אחרי הכלי, אני אספר לך ככה עוד, אתה יודע, איזה דקה כזאת, שהיא גם, היא לימדה אותי מי זה דונלד טראמפ, אז קודם כל הוא נכנס לחדר, וכמובן שהנוכחות שלו היא, אתה יודע, היא כובשת את הכל, יש שם כל מיני סטאפרים, כל מיני אנשים, אומר להם שלום, הוא לא היה ענייני וקר, הוא היה נחמד, הוא היה צ'רמר, כמו שהוא יודע להיות, ואז הוא בא אלינו, לוחץ לנו ידיים, אומר שלום, מתיישב על הכיסא, והרעיון לא מתחיל, אתה יודע, אני מבחינתי כן רעיין, זה דקות של מתח רב מאוד, כן, תחשוב כמה זמן התכוננו לזה, וכמובן נשיא ארצות הברית לשעבר ואולי לעתיד, וזה טראמפ, כן? בן אדם שבכל זאת מוכר בכל העולם, אז היה הרבה מתח, אבל הרעיון לא מתחיל. אני מחכה, לא יודע, אני הרגשתי שעברה אולי חצי דקה, ואף אחד לא אומר כלום, אז שאלתי, can we begin? It's everything okay? ואז הוא אומר לי משהו כמו, they will tell you, כאילו הם יגידו לך מתי להתחיל. עוד עוברות שניות, אני קצת אמר לו, תשמע, אני מספר לו ככה small talk, תדע לך, אתה יודע, אני הייתי במעמד של פתיחת השגרירות, אני הייתי בהסכמי אברהם, כי אני באמת כעיתונאי, סיכרתי את כל האירועים האלה, שהוא בעצם חולל אותם, סיכרתי את האירועים האלה בגוף ראשון, אז אני ככה מעביר את הזמן עוד ב-small talk הזה, אבל הרעיון עדיין לא מתחיל. ואז הוא אומר, looks good. Yeah, looks okay, looks good. הוא הקדיש את הדקה הראשונה, כדי לראות איך הוא נראה ואיך הרעיון נראה. היה מוניטור שאני לא ראיתי, כבר מאחורי הגב שלי, שבמוניטור הזה הוא הסתכל איך הוא נראה, את הפריימינג של הרעיון. אולי גם המצלמות עברו בין שלושתנו, אני לא יודע בדיוק מה הוא ראה שם, אבל רק אחרי שהוא ראה שהזווית טובה מבחינתו, ושהוא נראה טוב והרעיון יראה טוב, רק אז הוא נתן את האוקיי להתחיל ברעיון עצמו. זה קודם כל, אתה יודע, איש הוא חיית טלוויזיה, הרי הוא נהיה מה שהוא נהיה נשיא, כי הוא היה עשרות שנים על המסכים בארצות הברית, כן? זה אחד הדברים שאפשרו לו להיבחר, והוא היה ונשאר בין היתר חיית טלוויזיה. אבל אחרי שהוא היה חיית טלוויזיה, פולינג כבר נכנס לרעיון עצמו, אנחנו שאלנו את השאלה, תכף נגיע לתוכן של חמאס וישראל והמלחמה, אבל הוא מיד יורה את כל מה שמעניין אותו בקמפיין. Biden is dumb, he's the most completely dumb president we ever have, פחות או יותר זה היו מילים, יכול להיות שאני לא מצטט לגמרי במדויק, אבל הוא מיד יורה את כל המסרים של הקמפיין, כמעט בלי שום קשר למה ששאלנו, כי הוא חיית תקשורת, והוא חיית קמפיינים. ואתה יודע, אני אגיד קובי, אתה יודע, אני כבר ראיינתי אנשים, ראיינתי פוליטיקאים, ראיינתי פוליטיקאים אמריקאים, ראיינתי אנשים מוכשרים בתקשורת, כולל נתניהו, אתה רואה פה משהו באמת בליגה אחרת, ורק זה עצמו היה חוויה מאוד מאוד.
כן, טוב, האיש, כמו שאתה אמרת, מעולם לא נבחר לפני כן לוועד בגדלי טראמפ, ובפעם הראשונה שהוא מתמודד לוקח את נשיאות ארצות הברית, הוא חייב להיות חיה פוליטית, הוא חייב להבין תקשורת, זה ברור, אבל הסיפור באמת מעין ממתק כזה של באחורי הקלעים, שזה בדיוק מסוג הסיפורים שהייתי רוצה לשמוע, ובאמת על זה תודה.
כן.
ואם אתה יכול לצלול קצת לתוך הסיפור עצמו, איך הכנת את עצמך, מה חשבת שיקרה, כי אתה באת עם שאלות מאוד מדויקות, למשל, השאלה אולי הכי, לדעתי, הכי מרגשת בסיפור שלכם, היה הסיפור של מי סגן הנשיא, שתספר לך כך, אם שאתה שאלת אותו דווקא בצורה הזאת, אם חשבת באמת להכניס אותו לפינה, שבה שמות כמו טאקר קרלסון נמצאים, שאפילו הבן שלו מדבר עליהם, ואז כשאתה שואל אותו על האם אתה תביא סגן נשיא, שהוא סגן נשיא שהוא תומך, או עד את המטרות של ישראל, ובזה שהוא אומר לך, את התשובה שהוא אומר לך, אני לא ארוס לך למי שלא ראה, אז אני רוצה שאתה תספר את הסיפור, בעצם אתה שמת אותו באיזה פוזיציה, מאוד מאוד חשובה ברמה, אתה יודע, נגדיר אותה העיתונאית, היכולת להוציא תשובה, גם היא עוזרת למי שמספיק קשוב, לנקות שחקנים מסוימים מתוך הרשימה. תספר לי כאילו, נגיד, איך תכננת את השאלות, האם אתה חושב שהוא ענה לך טוב על השאלות האלה? כי הוא חזיר לך את זה בפינג פונג בשאלה, ואתה ישר ענית לו, כאילו, תספר לי את האירוע.
קודם כל, השאלה החשובה ביותר מבחינתנו, שעומר שאל אותה, שהיא גם הביאה את הכותרת, השאלה הייתה, שאלנו את זה בגוף של אישי, כמו שמקובל, איך צריך כל מנהיג בעולם לדעתך לנהוג עם הילדים או הנכדים שלו היו עוברים את הזוועות של השבעה באוקטובר. ועל זה הוא ענה את התשובה ששוב, שבינינו הייתה הכותרת, שרק משוגע או טיפש לא היה מגיב כמו שישראל הגיבה. אתה יהודי חכם קובי, ואתה, כשאני מנסח את השאלה בצורה כזאת, כן? על הילדים והנכדים שלך, מי עברו לי בראש, מי עברו לנו בראש, לדעתך?
אני יכול לנחש, שמן הסתם, על המשפחות שלו, עצמו, הוא כן. גם ברבה שלו, כסבא
ובפרט,
לילד יהודי.
הוא בפרט, כן? או יפה, ואתה יפה, אז אתה מתכוון כמובן לאיוונקה ולג'ארד קושנר, יפה, אז כמובן שהם גם ישיבו לנו בראש, כשאנחנו שאלנו את השאלה הזאת, כי הרי יש לו עוד ילדים שהם לא יהודים, אבל פחות סביר שהם היו בשבעה עושים חופש בשבעה באוקטובר, כן, בשמחת תורה, בקיבוץ ניר עוז. אז זאת מבחינתנו הייתה השאלה החשובה ביותר, שהיא שוב, גם באמת נתנה את הכותרת המשמעותית ביותר עבורנו כישראלים. אני רוצה להגיד לך פה הערה כללית. אני מוכרח להגיד לך, נכון שאני עיתונאי, אבל אני לפחות קובל, לפני שאני עיתונאי, אני יהודי ואני ישראלי. ולי היה חשוב לשמוע, שאלת מה היו הציפיות שלי. הציפיות שלי היו לקבל משם כותרות פרו-ישראליות, מול כל גורם זר שאני יושב מולו. אני רוצה לשמוע אנשים שיתמכו בישראל, זה מה שמעניין אותי. וזה גם הוביל אותי לשאלה ששאלת על הנושא של הסגן הסיטרי, זו הייתה שאלה מתוכננת, כאילו אמרנו, בואו לא נשאל הכל רק על ישראל, ננסה גם קצת, והמלחמה נשאל גם טיפה דברים אחרים. ונזרוק לו את זה ככה כיף דרך אגב, זה ממש לא הייתה שאלה מרכזית. ואז הוא, כמו שאמרת, הוא זרק את זה עלינו ושאל, מי אתם רוצים? ופה כבר הייתי צריך להיות ספונטני, כי לא העליתי בדעתי שזה מה שהוא יגיד. ואז באינסטינקט אמרתי לו, make him pro-Israel vice president, או משהו כזה, זאת אומרת, just it will be pro-Israel. ואז הוא אמר את המשפט הזה, אני מבטיח לכם שהוא יהיה פרו-ישראלי.
שזה אגב לדעתי הכותרת הכי משמעותית מכל השיחה שלכם, כי בעצם מי שמסוגל להסתכל ולהבין מה שהוא אומר, זה אומר שהוא זורק החוצה את טאקר קרלסון, שהוא טאקר קרלסון הוא עדיין דמות שעדיין ממשיכים לדבר עליה, כולל הבן שלו. והיום העמדה של טאקר קרלסון לגבי ישראל מאוד ברורה, זאת אומרת, לטעמי לפחות, זה ההישג העיתונאי הכי משמעותי בסיפור פה שלכם. אתם בעצם ניפיתם את אחד השמות המרכזיים בבורסת השמות, שאגב גם הנשיא עצמו לא שאל אותה, בהנחה, תראה שוב, זה שהוא אמר לך את זה והוא לא יזכור את זה ואתה יודע, הכל יכול לקרות, כן? אבל אני אומר, בהנחה שהוא לא מתגלגל לו בראש האירוע הזה, מאוד מעניין לטעמי.
א', מאוד מעניין לדעתי מה שאתה אומר, כי אני עד לניתוח שנתת כרגע לא חשבתי על זה בכלל, שבעצם המשמעות היא לא טאקר קרלסון, אני אגב כן חושב שהוא יעמוד במילתו בהקשר הזה ושהוא לא ישכח, אני גם ראיתי שהוא אמר את זה, אתה יודע, תראה, הרי לכל אורך הרעיון, ועוד לא נגענו בזה, זה מבחינתי העיקר, לכל אורך הרעיון הוא בעצם דיבר מאוד בכלליות על המלחמה, על ישראל, ותכף נפתח את זה. כן. העובדה שבנושא הזה הוא באינסטינקט, ואתה יודע שהוא איש של אינסטינקטים, אומר מיד, כן, הוא יהיה פרו-ישראלי, או היא תהיה פרו-ישראלית, אני חושב שהיא מאוד חשובה, ואני כן רואה בזה אמירה מחייבת, אני לא תרגמתי את זה עד לשנייה שאתה אמרת, אני לא תרגמתי את זה ללא טאקר קרלסון.
לי זה ישר קפץ, זה כאילו, זה היה לי כמו אגרוף בפרצוף, כאילו אני אמרתי, וואו, יש פה סיפור, כי
מעניין.
הוא בתחושתיות שלו, הרי הוא יודע מי יהיה סגן הנשיא, הוא יודע מה העמדות שלו לגבי ישראל, כן? אני אגב מעריך שזאת תהיה חברת הקונגרס סטפניק, אבל כן. אני אומר שכאילו, ואז הוא אומר, ברור לו ש... כאילו משם הוא מגיע, ברור לו שהיא אוהבת את ישראל, אז כשאתה שואל, לא תדאג, היא, הכל יהיה בסדר. זאת אומרת, אם זה היה טאקר קרלסון, הוא היה עוצר רגע ואומר, רגע, שנייה, אני צריך לחשוב שנייה, מה העמדות על ישראל? זאת אומרת, לא בטוח שהוא יודע כל בוקר מתעורר מה הוא חושב בקשר לזה, כן? אבל פה זה היה הסיפור, אתה מבין? ולכן בעיניי זה כותרת מאוד משמעות במיוחד, בגלל שהבן שלו דוחף מאוד, אתה יודע, הרי בסוף סיפור סגן הנשיא, גם הפעם הקודמת, אומרים שמי שבסופו של דבר הכריע את המהלך שזה יהיה מייק פנס, זו הייתה אשתו. היא זאתי שהלכה לתהליך של כאילו ללכת, היא אמרה יש לו פנים טובות. אבל אתה יודע, כל פעם, זה, כרגע אגב זה הסיפור היחיד שנשאר מעניין בפוליטיקה האמריקאית, מי יהיה הראנינג מייט שלו.
מי ינצח את הבחירות, זה לא מעניין מבחינתך?
לא, הבחירות זה הסוף, אני מדבר כרגע, הציר הזמן שקיים כרגע, הדבר הכי מיידי זה זה, אז עכשיו אתה יודע, אז יכול להיות שזה טים סקוט, הסנטור האפרו-אמריקאי מדרום קרולינה, שהוא מוביל בסקרים, ומדברים שיש לו איזושהי ערכים, שכאילו הוא יקנס, או סטפניק שאני חושב שהיא תהיה, אבל טאקר היה ממש בלב הקונצנזוס במשפחה, וברגע שהוא ככה, אתה יודע, הוא עונה לך, אל תדאג, מי שאני לוקח אוהב את ישראל, קוקוס גם הוריד לי, כאילו, אתה יודע, חשש מאוד משמעותי. שוב, בהלכה שאכן זה, אז על זה שפו, כן, סליחה.
הבנתי, לא הפרט על ההפך, זה ניתוח מעניין מה שאתה אומר. תראה, קודם כל, אתה יודע, יש תמיד גם קטעים של אוף רקורד בפגישות כאלה, עד לא ממנו, אבל בוא נגיד שכן שמענו את השם סטפניק מסתובב שם במסדרונות, כלומר, אני מסכים איתך, אני גם יצאתי בתחושה שהיא המועמדת המובילה, אבל לא, זה לא שיש אחד, אגב, אני שמעתי רעיון של טראמפ הבוקר בכלי תקשורת אחר, באיזשהו רדיו שם, והוא דווקא טוען שיש לו רשימה בו, שהוא עדיין לא החליט מסגן הנשיא.
תראה, האוונגליסטים מאוד רוצים אותה, אני יודע את זה מהצוות של הכי בכיר סביב העולמות תוכן שלו, של העולם האוונגליסטי, הם ממש לוחצים, והם מאוד רוצים. עכשיו, היא גם עשתה את הדבר הכי חשוב מבחינתה, היא הייתה נאמנה לו כולל בשישה לינואר, זאת אומרת, משהו ש... עכשיו פתאום כאילו חבר'ה חוזרים, כי הם הבינו שיש מנצח, אז חלק עזבו את המפלגה, או נשארים על הגדר, או, זה בסדר, כן? אבל יש גם את אלה שפתאום התכופפו בחזרה, מה שנקרא, וחזרו כאילו להיות חלק מהאירוע, וזה טוב לו, היא לא מטילה עליו צל. היא לא מטילה עליו צל, היא צעירה, הסרטון של מה שהיא עשתה, אישה בוודאי, הסרטון של מה שהיא עשתה זה הסרטון הנצפה ביותר בהיסטוריה של סיספן, למעלה ממיליארד צפיות על השימוע שהיא עשתה בקונגרס, מכל הסיבות בעולם היא הכי מתאימה כאילו, והאוונגליסטים רוצים אותה, כאילו מה אפשר לבקש יותר מזה, אבל עוד נחכה לראות, נראה אם...
אני אגיד לך שני דברים על זה, קודם כל אני מסכים איתך, אני גם חושב שהיא מועמדת מובילה, והיא גם הכי טובה לו, ושתיים תרב ולגבי קרלסון והדברים קשורים, אני בעצם באופן שאני מבין את טראמפ, יש סביבו שני מעגלים, יש את המעגל באמת, שני מעגלי תמיכה המרכזיים ביותר, יש את מעגל התמיכה האוונגליסטי שאותו ציינת, שהוא כמובן מביא הרבה כסף והמון המון קולות, ויש את המעגל הבדלני של טאקר קרלסון,
הלאומני,
כן, שהוא של אמריקה פיר, שהוא יותר, גם משחק עם אנטישמיות, כן, לגמרי שמע, כן?
קנדיס אוונס וג'ונס וכל החברה לך האלה,
אז אוקיי, אז הוא בהחלט גם משתמש בהם והוא זורם איתם, אני חושב, אני אגיד זה מאוד בזהירות, אני חושב עדיין שהכוח ההשפעה שלהם הוא במקום שני, הם משפיעים, הוא בן ברית של קרלסון, לא צריך להגיד לך, אבל אני חושב שהם עדיין באיזשהו מעגל שני, בסוף אתה יודע, יגיע רגע ההחלטה, אני רוצה אבל להגיד לך עוד משהו בהקשר הזה, דווקא של הפרו-ישראלי, שהוא מאוד חשוב, וזה גם לוקח אותי שאלת אותי מה הרשמים והתובנות שלנו, ופה אני לוקח אותך לדברים שהטרידו אותי. שוב, אתה יודע כמה הוא מאוכזב מהקול היהודי בארצות הברית. אני מודה שאת המשפט הזה, אני הבנתי רק אחרי הראיון, הוא אמר לנו ממש בהתחלה, כן, I got 25% in the first time, and 26% in the second time. לא הבנתי על מה מדובר, מה זה אחוז, לא היה לי מושג,
תפרשן. אחוזי תמיכה של יהדות ארצות הברית בטראמפ, כן.
נכון, ולכן בראייתו, ויש פה כמה אלמנטים שמתחברים, בראייתו, דבר ראשון, השקעה בישראל היא כאילו לא כל כך השתלמה פוליטית, כי לא היה דיווידנד. זה אחד. שתיים, ישראל עכשיו, ופה אנחנו מגיעים בעצם לעיקר הרעיון, ישראל נפגעה קשות בעיניו, זאת אומרת, הוא אוהב את ישראל, הוא פרו-ישראלי, הוא רוצה שאנחנו ננצח, אבל מבחינתו אנחנו טועים באיך שאנחנו מנהלים את הפיאר, את יחסי הציבור של המלחמה, ואנחנו טועים, אפילו הייתי אומר בהתנהלות המלחמה, המשפט שהוא אמר, פיניש זה, הוא אמר לנו כמה פעמים, פינישי, תגמרו את זה, די, תסיימו את המלחמה, תחזרו להיות המדינה הנהדרת שהייתם, הוא כאילו רוצה שזה כבר ייגמר, הוא לא מבין, הוא לא מבין למה לוקח לנו כל כך הרבה זמן, ואני אומר לך, מכל הדברים האלה זה ברור, שוב, הוא אוהב את ישראל, הוא פרו-ישראלי, כל הבלבולי מוח של הצד הפרוגרסיבי, עם הפלסטינים המסכנים וכל הזה, הוא לא קונה את השטויות האלה, אבל הוא לא מבין למה אנחנו לא גומרים את העסק וגומרים אותו מהר, והמנה שלנו יורדת, ואני לא צריך להגיד לך, האיש הזה סוחר.
הוא לא אוהב לוזרים, האיש לא אוהב לוזרים, בוא נקרא לילד בשמו, מה שנקרא, אתה יודע, אז אם אתה עובר להיות לוזר, אתה הופך להיות לייביליטי עבורו.
לגמרי. ועכשיו, ותראה, עכשיו אני אומר לך, אני אחרי הדברים האלה שהוא אמר, ועוד כמה משפטים על זה, עוד משפט שמאוד חשוב שנזכור אותו, שזה לא משנה שהמשפט הזה הוא מוקצן, כדרכו של טראמפ, משנה שככה טראמפ חושב. טראמפ אומר, לפני 15 שנה, פוליטיקאי אמריקני שהיה מבקר את ישראל, היה גומר את הקריירה. היום זה כמעט הפוך. ככה הוא הגדיר את זה. עכשיו שוב, זה מוקצן וזה לא נכון. גם לפני 15 שנה ביקרו את ישראל, וגם היום אתה לא גומר את הקריירה. והיום זה לא הפוך, כן? זה לא שקיצור, יש לנו המון המון תמיכה בארצות הברית, כולל במפלגה הדמוקרטית, כולל באגף הפרוגרסיבי. אבל העובדה שטראמפ חי בעולם דימויים כזה, שישראל, כמו שאמרת, היא לוזרית, היא מין שק חבטות, היא לא מנצחת, זה לא טוב. זה מאוד מאוד מדאיג, כי הוא הולך עם הווינרים, הוא הולך עם החזקים, ואם אנחנו בעיניו לא חזקים, ועדיין לא אמרתי את השם ביבי, אבל אם מדינת ישראל בעיניו היא לא חזקה, זאת בעיה קשה, ולכן, אתה יודע, הרבה ישראלים אומרים, יבוא טראמפ לפתור את הבעיות. רבותיי, את הבעיות אנחנו צריכים לפתור לבד, לדעתי גם מהר, אנחנו צריכים לפתור אותם לבד. טראמפ לא יעשה לנו את העבודה, לא טראמפ ולא ביידן ולא אף אחד אחר, וגם מייק פנס, לא משנה מי יש שם, אף אחד לא יעשה את העבודה בשבילנו, אם אנחנו לא נעשה אותה, אתה יודע, אותם יש פה המון ישראלים שמתים להצביע לטראמפ ולהצביע לפובליקנים. חברים, זה לא יעזור. זה אצלנו וזה שלנו. לאמריקאים מאוד אכפת, גם לנו מאוד אכפת מאמריקה, אבל העניין הוא שלנו, ואם אנחנו לא נגמור את העבודה לבד, אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו, גם לא טראמפ.
בוא נדבר רגע באמת על הפיל שבחדר, או על הנתניהו שבחדר, כי באמת אנחנו רואים איזשהו, אתה גם כתבת על זה, אני אגיד באומץ רב, איזשהו ציוץ על הנושא הזה, או בטלגרם, או בשניהם, אני כבר לא זוכר איפה
כן,
ראיתי.
כן, מאמר אפילו, כן, בעיתון.
מאמר, ודיברת בעצם על, בוא נגיד את זה ככה, האם במערכות הבחירות הקודמות, הסיפור היה הליגה האחרת, מה שנקרא, שנתניהו וטראמפ ביחד, כאילו כמו תאומים סיאמים, אנחנו זוכרים את הסיפור שהוא קורא לו, סיירוס, והוא אומר לו שמאז 2000 שנה לא היה כזה מנהיג גוי שאהב את ישראל וכן לעשות, והיה ביניהם איזשהו סימביוזה מאוד, זה היום אנחנו מרגישים שיש איזשהו התרחקות, ואתה ממש היטבת לתאר את זה בצורה מאוד מדויקת על, על, על האירוע שבו אנחנו נמצאים. אם אתה יכול קצת, באמת בסוף אין מה לעשות, זה כן עניין פרסונלי, מה אתה חושב יש בתוך המארג הזה של המערכת היחסים בין שני האנשים האלה, זה לפני שנגיע לביידן, אני רוצה גם לטפל כמובן בנושא הזה, אבל כרגע בציר הזה, מה אתה חושב שאמור לקרות בהנחה ובנובמבר, או בינואר יותר נכון, נכנס אדון טראמפ לבית הלבן, אחרי שהוא בטוח שביבי, אגב אני אמר, אמר לשבחו של ביבי, שניסה כמעט עד הרגע האחרון להימנע מהשיחת טלפון,
נכון.
לביידן, אני חושב שהוא היה אולי אחרון,
בניגוד למה שטראמפ אומר,
כן, ובניגוד למה שהוא, אולי אחרון המנהיגים המערבים שהתקשר לאחל לו בהצלחה, אבל כמו שאמרנו, ככה הוא נתפס בעיניו כמישהו שהוא לא הכיר טובה ובגד בו וכן הלאה, איך אתה חושב שמערכת היחסים הזאת תתגלגל בהנחה והוא אכן ייכנס לבית הלבן?
תראה, בוא נתחיל מהאון רקורד. במהלך השיחה, טראמפ אומר, it's not about Bibi. זאת אומרת, אנחנו שאלנו על צ'אק שומר, ומה הוא חשב על התבטאות של צ'אק שומר, ואתה יודע, הוא היה יכול פה לקחת את זה ולהפוך את זה למסע חבטות נגד ביבי, הוא בחר לא לעשות את זה, הוא לא רוצה לריב עם נתניהו עכשיו. אתה שואל אותי, האם יש לו משקעים אישיים, ופה אני עובר משלב האון לאוף, או לשלב ההבנה שלי, לפרשנות שלי, האם יש לו משקעים אישיים? אני חושב שכן, סיפרת את הסיפור שסיפרת, שהוא כמובן ברקע, אנחנו זוכרים את מילת האף המפורסמת, שהוא אמר כלפי נתניהו, והוא מאשים את נתניהו בכל מיני דברים, אז זה בוודאי, בוודאי לא יתרום, אם באמת שני האנשים האלה ינהלו את האירוע, תשמע, אני כן חושב, במידה ושניהם יהיו שם, הם ידעו להתגבר, ברגע שטראמפ אומר, באמת זה מילים חשובות, it's not about Bibi, it's Israel, אז הוא יודע לעשות את הבידול, זה מקשה, ללא ספק זה מקשה, אבל הוא ידע לעשות את הבידול, ועכשיו באמת, אתה מזכיר את המאמר שכתבתי, תראה, אנחנו, כלומר אזרחי ישראל, שמעו בעצם מנתניהו לאורך השנים, והערכנו, גם אני ערכתי נתניהו, על שני היבטים, על הרבה היבטים, אבל שני היבטים מרכזיים, בהקשר של נתניהו ואמריקה. דבר ראשון, זה היכולת להשפיע על דעת הקהל, אם ישראל נמצאת באיזושהי פינה תדמיתית, נתניהו עולה לסדרת רעיונות בכל כלי התקשורת, הם כולם תמיד זמינים לו ברגע שהוא מבקש, והוא מצליח להדוף את המתקפה, או לפחות לשכנע חלקים ניכרים בציבור האמריקני, בצדקתה של ישראל. זה היה מרכיב אחד. המרכיב השני זה היחסים האישיים, בגלל שנתניהו כבר 40 שנה בביזנס, ומכיר בוודאי את ביידן משנות ה-80, אני חושב, אם לא לפני כן, ואת טראמפ, אני לא זוכר בדיוק מתי, נדמה לי מאמצע שנות ה-90, כי ביבי היה בחתונה של אשתו השנייה, למיטב זיכרוני, אז מעבר ל... ואתה יודע שבדיפלומטיה אתה יכול להשפיע באמצעות לחצים חיצוניים, אתה יכול להשפיע באמצעות קשרים אישיים, אז חשבנו שנתניהו יש גם את זה וגם את זה. הגענו למצב שלנתניהו אין לא את זה ולא את זה. אישית, גם טראמפ וגם ביידן כועסים עליו ולא מאמינים לו, ובדעת הקהל, לצערנו, הוא לא יכול, הוא כבר לא מצליח, לצערה של מדינת ישראל. כי אם הגענו למצב, אני חוזר למשפט שאמרתי לך קודם, אם הגענו למצב שטראמפ הוא זה שאומר שישראל עושה PR גרוע ואני לא מבין אתכם וכבר תגמרו את המלחמה, אז אם טראמפ, כמייצג נקרא לזה נהג המונית האמריקני, לא מבין אותנו, זאת אומרת שכל ההסברים שנתניהו נתן בחודשים האחרונים, ואגב כבר כמה שבועות טובים לא היה רעיון, אבל זה מה שכל ההסברים האלה לא משכנעים. ואנחנו גם רואים שלפי סקרים, שהתמיכה במלחמה של ישראל, לצערנו, הולכת ופוחתת. ככה שיש לך פה, בעצם, למרבה הצער, ואגב, זה לא שאני רואה איזה כוכב הישראלי אחר שיודע לכבוש את הרשתות כמו נתניהו, את רשתות הטלוויזיה. ואנחנו מתמודדים מול טיק טוק, שזה נושא שאתה מכיר יותר טוב ממני, הרשתות החברתיות, כן, עוד אירוע ענק שאנחנו מעטים מול רבים שם. אבל בכל מקרה, יש לך פה הצטברות של דברים שאני, כאזרח ישראלי, שאתה יודע, הערכתי את נתניהו על הרבה דברים, לצערי, צריך לגרוע את שני המרכבים האלה, לא של קשרים אישיים עם בכירים אמריקאים, כולל בצד הרפובליקני, ולא של יכולת להניע או להשפיע על דעת הקהל. זה נקודה, אני חושב שאזרחי ישראל, המצביעים בישראל, צריכים להכיר.
שבעצם אם אני מזקק את מה שאתה אומר לאיזשהו נקודה כזאת, הזוהר, הגלם, בוא נגיד את זה ככה, שהיה של ביבי, כנראה כבר לא איתו, ולכן היכולת שלו, של אחד הפוליטיקאים הוותיקים ביותר, נגדיר את זה ככה, במערכת הפוליטית הבינלאומית, שקיים פה מאז שנות ה-90 לצורך העניין, בתפקידים כאלה ואחרים.
כן, סוף שנות ה-80 בשבילך, כן.
כן, 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 אני אומר, הוא למעשה, זה לא ניתן לשימוש. בעת הזאת, לפחות ממה שאתה מרגיש, כי אתה מראה כמעט כל
סנטור. בוא נגיד ככה, שוב, הוא כנראה עדיין הרבה יותר חזק, כנראה מכל פוליטיקאי ישראלי אחר, אוקיי? אבל הוא חלש בהרבה הרבה ממה שהוא היה, וזה חבל.
הבנתי. בוא נעבור קצת לדבר על ביידן ועל המפלגה הדמוקרטית. איפה אתה ממקם את עצמך בציר שלך בין נגיד שני הכתבים מצד אחד שבאים ואומרים ביידן הוא בעצם המנהיג הציוני האחרון שנשאר כפי שהוא מעיד את זה על עצמו, לבין הצד שאומר ביידן עושה הכל כדי להוריד אותנו על 4. איפה, בואי נגיד, אלה שתי הקצוות כזה, כן? בתור מי שמסקר את המערכת הדיפלומטית, איפה אתה שם ברמה האישית את, את הלב של ביידן? אחר כך נדבר על הממשל של ביידן, אבל קודם נדבר על ביידן הפרסונה.
אז אני אספר לך שני סיפורים קצרצרים ברשותך. קודם כל, מפגש של הנשיא הרצוג עם ביידן, דעתי משהו כמו לפני שנתיים, אם אני לא טועה, אולי 3 כבר, ואני נשלח על ידי ישראל היום לסקר את המפגש הזה, אנחנו מגיעים לבית הלבן, ומתחילה הפגישה. עכשיו, אתה יודע, אני יהודי דתי, אני מסתובב עם כיפה, אנחנו נכנסים לחדר הסגלגל, אתה יודע, לפני הצהרות שם על הקורסאות הצהובות, כנהוג, ואז ביידן מסתכל מבא, והמבט שלו נעצר עליי, בדרך כלל זה בגלל הכיפה. וכשהוא רואה את הכיפה, הוא לא מכיר אותי הרי, נדלק לו זיק בעיניים, נדלק לו אור בעיניים. זה רגע אחד. עכשיו אני מעביר אותך שנתיים קדימה, לשלושה שבועות לפני פרוץ המלחמה, נפגש של נתניהו וביידן בשולי עצרת האום, בניו יורק. ביידן אמר שם משפט שאותי תפס ועדיין תופס עד הרגע הזה, לפני המלחמה. הוא אמר לנתניהו, אם מדינת ישראל לא הייתה קיימת, אף יהודי בעולם לא בטוח, או לא היה בטוח. זה משפט מאוד עמוק. אתה לא מצפה, מנהיגים ישראלים לא אומרים אותו, בטח ובטח שלא מנהיגים אמריקאים. וזה משפט שבעיניי, אתה יודע, מבטא, מזקק את המהות של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, לא רק ליהודים שחיים פה, אלא על פני הגלובוס, אוקיי? והנה בא הנשיא האמריקני לפני המלחמה, וזה מה שהוא אומר. המשפט הזה תפס אותי בצירוף החוויה שספרתי לך קודם, וכל מה שאתה אומר, וכל מה שאנחנו מכירים את הסיפורים של ביידן, על זה שהוא מגדיר את עצמו ציוני, לא האחרון אגב, מגדיר את עצמו ציוני, והסיפורי שואה שהוא שמע מאבא שלו, והסיפורים על גולדה. זאת אומרת, האיש והלב שלו, שאלת בצדק על הלב, קובי, הלב שלו איתנו מלא, מלא, מלא. לי אין ספק בזה. הלב שלו איתנו. עכשיו, אגב, אני שם רגע בצד עוד מדיניות, תשווה אותו לטראמפ, שואלים אותי, אז מה היית מעדיף? אולי נדון בזה, אם תרצה. לא, זה לא שאלה חשובה, כי לא אתה ולא אני מצביעים בבחירות שם. אבל בכל מקרה, הלב של ביידן, בלי ספק איתנו, והתגובות שאנחנו ראינו בימים הראשונים של המלחמה, הנאומים הלא רק הדונט, אלא ההזדהות העמוקה עם הסבל היהודי, עם החיבור המיידי לשואה, זה מראה לך מי הוא ג'ו ביידן באמת, 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 בקישקע שלו. ויש לו, גם הוא יש לו כמובן משפחה יהודית, והוא גם מדבר על זה שגם הוויכוחים זה מריבות בתוך המשפוחה, כמו שהוא אומר. זאת אומרת, בהיבטים האלה הוא לגמרי לגמרי אחד משלנו, והוא שם. עכשיו בעצם נוספו שני מרכיבים בכל החצי שנה הזאת. קודם כל, עברה חצי שנה. מטבע הדברים, אתה יודע, אנחנו לא נשכח לעולם את השואה, ואנחנו לא נשכח לעולם את 7 באוקטובר, אבל העולם מתקדם הלאה. שוב, אני חוזר גם לטראמפ, גם מבחינת, אתה יודע, חצי שנה לא גמרנו את העסק, חבר'ה, מה איתכם? תגמרו כבר את העניין, אין בה אתם צודקים, אבל תגמרו את העניין. זה בעצם מה שהם אומרים, הם לא מבינים למה זה נמשך ונמשך ונגרר ונגרר, ועל זה מצטרף המרכיב השני של ביידן, זה כמובן, של ביידן, זה כמובן הבחירות. אתה, אני יודע שבהסקטים, נשמור על העברית, בהסקטים הקודמים שלך, אתה הסברת למאזינים שלך, למה בעצם הבחירות מעיקות על ביידן, ובאמת מסכנות את הכיסא שלו, זאת אומרת, כל יום שעובר, הוא בקרוב יצטרך לבחור בין השרידות הפוליטית שלו, לבין הניצחון שלנו, בגלל מישיגן, בגלל ויסקונסין, בגלל התנועה של הצבעות מחאה, שלא לתמוך בו, וטראמפ נהנה מזה, טראמפ מנצל את זה, אני חושב שטראמפ, אני חוזר לרעיון איתנו, טראמפ שומר על עמימות כזאת בנוגע לישראל, כי הוא לא רוצה שאותם מוסלמים במישיגן שכרגע יושבים בבית, הוא לא רוצה להעיר אותם ולדחוף אותם בחזרה לזרועות ביידן. אז הוא עכשיו מתרחק מישראל, זה טוב לו, אוקיי? ובמשחק המתוחכם הזה, ביידן עלול לאבד את הכיסא שלו גם בגללנו, יש כמובן את ההגירה וכל הדברים הנוספים, ולכן האילוצים הפוליטיים עליו, פלוס התמשכות המלחמה, פלוס הנזקים בדעת הקהל, פלוס המון מעגלים, ופה אתה צודק בממשל, המון מעגלים סביבו פרוגרסיביים, בלינקן וכדומה, הם שמושכים אותו לקשור לנו את הידיים יותר ויותר חזק, כולל השיחה הקשה, אנחנו מדברים ביום שישי בבוקר, אתמול בערב הייתה השיחה בין נתניהו וביידן, שיחה הקשה ביותר מתחילת המלחמה, שבעצם, אחר כך הבית הלבן מיתן את זה, אבל בעצם בריד אאוט המקורים, אמרו שביידן דרש הפסקת אש מיידי, אפילו בלי התנאה לחטופים, לא משנה, שוב, הם יתנו את זה אחר כך, אבל דיבר גם על הערכה מחדש של היחס למלחמה, זאת אומרת,
יותר מזה, הוא דיבר על עצירת הספקת הנשק, שביום שני הוא כבר חתם עליו להעביר.
נכון, 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 נכון.
עוד יותר בעייתי אפילו מכל דבר אחר באירוע הזה, כן?
חד משמעי, ואחר כך, אם זה לא היה, ואם כל זה לא יעבור בבלינקן, ואמר אחר כך און רקורד, שהם באמת ישקלו אותם. במילים אחרות, את התמיכה המעשית שלהם, שאתה יודע, הרטוריקה היא כבר מקולקלת כבר כמה חודשים, אבל התמיכה המעשית שלהם נמשכה עד ליום הזה. ומהסיבות שאמרנו, עכשיו אני לא נכנס כרגע, אתה יודע, אני יכול לצעוק עד מחרתיים שהם לא צודקים וזה לא בסדר, וזה באמת לא בסדר, אבל אנחנו חיים בעולם, צריך להיות ריאל פוליטיק, אנחנו חיים בעולם המציאותי, ואני חושב שכל אחד, כן, אתה ואני והמאזינים שלנו יסכימו, שאם באמת מה שעומד על כפות המאזניים, זה או השרידות שלו לקדנציה נוספת, או המלחמה, זה מאוד מאוד הגיוני, שעם כל האהבה שלו אלינו, ויש לו אהבה אלינו, הוא בסוף יגיד פוס, הוא יגיד פוס.
אתה פשוט פוגע בול בפוני, וזה באמת החלק הכי מתסכל בסיפור הזה, כי זה לא שלא ידענו שזה יגיע באיזשהו שלב, אבל אתה יודע, המנעד הזה של החצי שנה הזה, שמתפוצץ לכולנו יחד עם מה שקרה שבוע עם ה-World Kitchen, וכל הסיפורים האלה, אתה יודע, על ההתרחשויות שקורות, תשמע, זה פשוט הביא אותנו לנקודה שבה אנחנו נמצאים היום, שפה אני רוצה לנסות לנצל את בוא נגיד, המעטפת הרחוקה יותר שלך, מאשר הנושא הספציפי הזה, לסיפור גם, או לנסות ביחד לחבר את הסיפור עם הנושאים של המפרציות, ככל שאתה יודע, או ממה שאתה מבין, או מה שאתה שומע. לפי מיטב הערכתך, כי הרי אנחנו רואים בימים האחרונים בדגש מיוחד, ראינו את זה בנאום של גנץ לפני יומיים, שאומר שיש עסקה של הסעודים על השולחן, ראינו את זה שסליבן אמור היה לנסוע, פשוט יש לו איזה שהם סדקים בצלע, אז הנסיעה שלו התעכבה, שמענו על זה שדרמר אמור לפגוש את שגרירת סעודיה בארצות הברית, והתחושה, שהיה את השיחה המפורסמת בלילה שבין, שלנו, של בין חמישי, בין רביעי לחמישי, בין מוחמד בן סלמן, לבין דונלד טראמפ, אתה מאוד מקורב ללינדזי גרהם, אתה עשית את הוראנות בתור מי שמוביל את המהלך, למי שממאזנו לא יודע, ברית שכזאת חייבת לעבור על 66 אצבעות בסנאט, וכרגע לדמוקרטים יש רק 51, איפה אתה מעריך יכולה לקפוץ המגה מפלצת הזאת פתאום, של איזשהו הסדר, שאגב, אני אומר, אם אני נתניהו, אני הייתי מאמר על זה בכל הכוח, כאילו לבוא להגיד, הנה אני שם לכם עסקה עם הסעודים, אני משלים את עסקת הסכמי אברהם, מבחינתי בואו נלך על האירוע הזה לבחירות. אם אני הייתי מייעץ לו, זה מה שאני הייתי עושה עבורו, ולהגיד בואו נקבע מוסכם, הנה תאריך, מנטרל את אלה שלא מוכנים להצביע על אירוע כזה, מביא את כל האחרים להצביע, בואו על האג'נדה הזה נלך לבחירות. איפה מערכה שלך בתור הפרשן הדיפלומטי של ישראל היום, המהלך הזה מתגלגל?
אני אתחיל מהסוף. הפעם היחידה, טוב, מה יש לו, ביבי לא, סליחה, אני אינה אחרת. לנתניהו יש כלל. אתה לא הולך לבחירות אם אתה לא חייב. בסדר? הוא עשה את זה פעם אחת ב-2013, הוא כמעט הפסיד ונאלץ, וקיבל בעצם את סוב קולד ממשלת האחים. בקורונה הוא בנה על זה שאם הוא יחלץ את ישראל ראשונה בעולם מהמגפה, הוא ינצח, כזכור לך, זה לא קרה, זה התחלות מידי השלישיות, שגם נגמרו בטקו, אם אני לא טועה, אבל הוא ודאי לא הכריע את הבחירות.
כן, אבל הנסיבות כעת שונות.
נתניהו, קובי, אני, אתה יודע, אני מוכן להתערב, נתניהו לא ילך לבחירות, אם הוא לא יהיה חייב, אם לא תיפול לו הממשלה, ותפזור לזה, הוא יעשה הכל כדי להימנע בחירות, בוודאי במצב הנוכחי, בוודאי ובוודאי ובוודאי, אחרי הטבח הנוראי הזה, באמת, אתה יודע, בכל שנייה שאתה רק לרגע נזכר מה עברנו שם, עזוב, אין מה לדבר, בחירות הוא לא, לי אין ספק שהוא לא ילך לבחירות, עם סעודיה, בלי סעודיה. עכשיו, תראה, הערכה האישית שלי, ואני חשבתי את זה עוד לפני המלחמה, על אחת כמה וכמה אחריה, הרי הסעודים, אני נלך רק לאחד הקשיים, הסעודים את הנושא הפלסטיני הרימו עכשיו עוד יותר גבוה,
כן, חייבים, אין ברירה, נכון.
יפה, ונתניהו אמר רק אתמול לאנשי איפאק, נדמה לי שהיו אצלו, משלחת של רפובליקאים,
שהביא איפאק,
הוא אמר להם, יפה, הוא אמר להם, מנסים לתקוע לנו מדינה פלסטינית בגרון, וכמובן שהסעודים צריכים איזשהו מטבע פלסטיני, שנתניהו ישלם בו בשביל עסקה. תוסיף לזה את נושא תוכנית הגרעין הסעודית, שאני לא יודע איך נפטר, תוסיף לזה את כל בעיית עזה, וכן כוח רב לאומי, לא כוח רב לאומי, עם סעודיה, בלי סעודיה. אני אישית חושב שהמכשלים הם כל כך רבים, שאני אישית לא מאמין שזה יפרוץ ויבקיע, בתקופת זמן שנשארה.
כן, צריך להזכיר שהחלון שלנו הוא חודשיים. אם זה לא מגיע הדיון, זה כבר לא יקרה.
אני לא יודע למה אומרים חודשיים,
בגלל שביוני כבר אף אחד לא נמצא בוושינגטון, כולם עסוקים בלי בחר.
אבל הסכמי אברהם היו, אתה יודע, הטקס היה בספטמבר, והכרזה הייתה ביולי או באוגוסט, אני לא זוכר בדיוק את התאריכים, אבל זה קרה הרבה הרבה אחרי מאי 2020, זאת אומרת, אני לא בטוח שזה הדדליין, אתה יודע, גם דחות הדדליינים כל כך הרבה, גם אמרו שהדדליין הוא עד ינואר 24, כי זה שנת בחירות ואי אפשר. אז אני חושב שהדדליין הזה זה קצת מעושה. והסיבה האחרונה שאני לא חושב שאנחנו נגיע למשהו, צר לי לומר, הממשל של ביידן, סליחה שאני משתמש במילים לא יפות, הוא ממשל דגנרט, ממשל חלש, ממשל רופס, הם לא פרקטיים, הם לא יודעים לעשות עסקאות בשום תחום, עם אף אחד, הם לא מצליחים לסגור את הגבול, סליחה שאני אומר, אני חושב שטראמפ צודק, שטראמפ אומר, אצלי לא היה קורה אוקראינה, ולא היה קורה 7 באוקטובר, אני חושב שזה קשה לדעת בהיסטוריה מה קורה אילו, אבל אני חושב שהוא צודק, כי האנשים הרעים בעולם מריחים חולשה, ולמרבה הצער, אני מסברתי לך כמה ביידן הוא פרו-ישראלי, והוא אוהב ישראל, אבל הממשל שלו הוא ממשל חלש, ככה, עזוב עכשיו, עזוב את המלחמה, אני מזכיר, אתה זוכר את הלונגר וסטרונגר שאמר בלינקן בתחילת הכהונה שהם רוצים, כמה הם התחננו לאיראנים להסכם, כמה הם השפילו את עצמם, כמה כסף הם הזרימו, הם לא מביאים, כמה כסף הם הזרימו לאיראן, כן? מתוך תקווה מטומטמת, שוב, אני מנצל על המילים הבוטות, שזה מה שיביא הסכם. הם לא מבינים, למה זה קורה, קובי? כי הם לא מבינים. הם לא מבינים, הממשל הזה לא מבין איפה הוא חי.
תראה, הם ניסו, אני אגיד לשבחם או לגנותם, זה לא כזה משנה, שהם כן ניסו לשחק הארדבול עם הסעודים, אני מזכיר לך, הרי הוא יצא על MBS, והוא עשה לו את הזוב.
נו, אבל אם צריך לשחק, עם הסעודים, מי בני הברית שלך?
אני רק אומר שהוא ידע, תיאורטית הוא ידע לשחק קשוח, אבל הוא קיבל כזאת צלפה בפרצוף בבחירות האמצע.
אבל עם האנשים הלא...
כן, אני אומר...
אתה מבין? אחד אני אומר, הם לא מבינים את המציאות, הם לא יודעים איך להתנהל פה, ולכן אני לא, אגב, אני חושב שהסעודי גם לא יבוא עם ממשל כזה, אם אתה שואל, אני לא יודע מה קרה בשיחת טראמפ בן סלמן, אבל מאוד הגיוני שמה שקרה שם, שטראמפ אמר לו, חכה, בוא אני אבוא ונסגור את העסק כמו שצריך, בסדר?
זאת חלופה, היא קיימת, זה לא שהיא לא קיימת כמובן חלופה כזאת, אבל אז נשאלת למה היא מתבצעת דווקא עכשיו. זאת אומרת, אני הייתי בתחושה שמי שמארגן את השיחה הזאת, מארגן אותה דווקא כדי לקרב, כי גם טראמפ עצמו אומר, let's get over with, כאילו, טראמפ לא נהנה מהמשך המלחמה הזאת, הוא לא מפסיק לבקש איתנו לגמור אותה, אוקיי? אז בחשיבה שאני הסתכלתי את זה, אמרתי, הסתכלתי בלי תקשיב, אוקיי, אם גם, וזה מה שקושנר כל הזמן אומר, אומר חבר'ה, מה אתה בדיוק שלא, זה סך הכל, זה 2-0, זה רק הערכה של הסכמי אברהם, והלגסי של הסכמי אברהם זה טראמפ, וגם ממשל ביידן, יאמר לשבחו, מעולם לא לקח על זה קרדיט, כל הזמן אמר, וקרא לזה הסכמי אברהם, ונתן, נייטס תמיד היה נותן קרדיט, אני לפחות יודע שנייטס, באמת הוא היה אומר, שאנחנו נמשיך, לקחנו את הסטארט-אפ של, 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 של ממשל טראמפ, ועשינו אותו לחיים עצמם, זה ההתבטאות שהוא תמיד היה אומר.
זה לקח הרבה מאוד זמן, הממשל הזה לדעתי שנה, ובית החודשים ארוכים לא רצה להגיד את המילים הסכמי אברהם, אסור היה להשתמש בהם, כי הם כל כך רצו למחוק את מורשת טראמפ, לקח להם הרבה מאוד זמן, ואז הם קראו לזה פורום הנגב, עזוב, תראה, אולי אתה צודק, אגב, יכול להיות שאני סתם זרק תספיקו את זה, יכול להיות שטראמפ אמר לו, אין בעיה, תסגור דיל עם ביידן, ואני אביא לך את האצבעות בסנאט, יכול להיות שזה, אני לא יודע מה יש, סתם זרק תספיקולציה, אני אומר, אתה שאלת אותי, הרי מי סיכוי להסכם, אני אישית ספקן, אולי, הלוואי ואני אתבדה, מה אני אגיד לך, אני אישית ספקן, מכל הסיבות שאמרנו קודם.
כן, אני רוצה ככה לקראת הסוף קצת, כי אנחנו כבר לקראת הסוף של הפרק, לשאול אותך קצת מנקודת המבט שלך, אני רואה, אתה מאוד מקפיד לתת במה לכל השחקנים, כן? נדמה לי שאפילו השבוע עשית רעיון עם ריצ'י טורס, או נכון, שזה היה משהו אחר שראית, אתה עשית, נכון? לא טעיתי.
כן, רעיון שני שריצ'י
טורס, הוא מגדיר את עצמו, כמובן, כן? הציבור חייב להבין, הוא מגדיר את עצמו כפרוגרסיבי, בלי שום כחל וסרק, הוא אומר, אני איש פרוגרסיבי, אבל ההגדרה שלו של פרוגרסיביות, זה הצורך לצודד בישראל, זאת אומרת, ההבחנה שלו מה הוא פרוגרסיבי, הוא שונה מהזרם המיינלייני של הפרוגרסיביות האמריקאית, והייתי רוצה לשמוע, כאילו, בתור מי שנמצא המון בתוך הפוליטיקה הזאת, של נקרא לזה שולי השמאל, כן, שהפכו להיות יותר ויותר מיינסטרים בארצות הברית, איפה אתה רואה את נגיד את הוקטור העתידי של ההתפתחות של המפלגה הדמוקרטית בכל מה שקשור למדינת ישראל. האם שונטל בראון וריצ'י טורס, שני אפרו-אמריקאים צעירים, הם העתיד של התנועה הפרוגרסיבית בארצות הברית? וחכים ג'פריס כמובן, סליחה, בוודאי.
ועוד ועוד, כן.
או AOC, רשיד הטליב, אילן עומר וג'מאל באומן, כאילו, מי מהקצוות האלה אתה חושב יצליחו לאחוז ככה ב... בגלימה של הדיפלומטיה האמריקאית.
אוקיי, שאלת שאלה אולי, טוב, כל השאלות היו חשובות, זאת שאלה מאוד חשובה, תשמע, קודם כל לשאלה למה ראיתי את ריצ'י טורס, תראה, התקבעה אצלנו איזושהי נורמה בישראל, שאנחנו פה בישראל, שלא מספיק מחולקים בינינו, אנחנו גם צריכים לחלק את האמריקאים בהתאם לדעות שלהם שם, במילים אחרות, המרכז השמאל הישראלי הוא בן ברית של הדמוקרטים, במרכז ימין הישראלי הוא בן ברית של הרפובליקנים. זה מעשה איוולת שאין כדוגמתו. אגב, הם לא מסתכלים על זה ככה. זה רק הגאונים בישראל פה ככה מנהלים את העניין, כן? זה מעשה איוולת, ההסתכלות הזאת היא מעשה איוולת שאין כדוגמתו. מי ריצ'י טורס וימינה? דרך כל השמות שהזכרת, רוב המפלגה הדמוקרטית תומכים במדינת ישראל. לא בביבי, לא בגנץ, לא בימין, לא בשמאל. הם תומכים במדינת ישראל, ואנחנו הישראלים, כל הישראלים, מכל הקשת, צריכים להשיב באותה מטבע, להיות בקשר עם כל הקשת הפוליטית בארצות הברית, שתומכת בישראל. רפובליקני, עצמאי, דמוקרט, פרוגרסיבי, בדלני, לא משנה. כל מי שיש לו, וגם אלה שמתנגדים לנו צריך לנסות לדבר איתם, אבל אחת כמה וכמה אלה שתומכים בנו מכל מפלגה. אגב, אני אומר לזכותו של נתניהו, בניגוד לעלילה שהפיצו עליו, נתניהו מקפיד על הבית פרטיזן, הוא מקפיד לפגוש כמעט כל חבר קונגרס שמגיע לפה, משתי המפלגות, כמובן למעט אותן קיצוניות שאז לא נותנו להם להיכנס, אבל נתניהו, כל מי שהוא פרו-ישראלי, נתניהו פוגש אותו, והעלילה שהפיצו עליו, כאילו הוא עובד רק עם הרפובליקנים, אני לא רוצה להגיד שמות של קולגות שלי, שאני יודע אתם ברמה האישית, אבל הם הפיצו את השקר הזה, זה שקר שלא היה כדוגמתו. נתניהו עובד עם שתי המפלגות, והוא מקפיד על זה, כי הוא מבין את אמריקה, ואני זוקף את זה לזכותו, ואוי ואבוי, אם יהיה פה מנהיג ישראלי, שיעבוד רק עם צד אחד במפה הפוליטית בארצות הברית, זה חמור מאוד. הבאי פרטיזן, התמיכה הדו-מפלגתית, היא פשוט בנפשנו. עד כאן הנאום הראשון. עכשיו תראה, אני, לגבי שאלתך לאן זה הולך בעתיד. אז דבר ראשון, שוב, חכים ג'פריס, בוא נספר למאזינים שלנו, למי שלא יודע, הוא בעצם היום, אפשר לומר, מספר 2, הוא מספר 3, כן, הוא מנהיג המיעוט, הוא מנהיג המיעוט בבית הנבחרים. זאת אומרת שאם, שכאשר הדמוקרטים, ובשלב מסוים זה יקרה, יכבשו את בית הנבחרים, הוא יהיה נשיא פלוסי, הוא יהיה נאמבר 1.
נכון.
אוקיי? וזאת אומרת שהוא בן אדם שכבר היום יש לו המון כוח, אבל יהיה לו עוד יותר כוח. עכשיו אני אומר לך, הוא היה פה בביקור בסיעה של הוויכוח על הרפורמה, אני פגשתי איתו גם אז, האיש פרו-ישראלי. האם הוא מסכים איתי שמדינה פלסטינית היא סכנה לישראל? לא, הוא לא, הוא בעד טו סטייט סולושן. בסדר גמור, אבל הוא עדיין פרו-ישראלי. אוקיי? ושוב, הנטייה שיש פה לכל מיני ישראלים להגיד, אם הוא לא מסכים איתי בנושא של, של, של אבו מאזן, אז בגלל זה הוא לא פרו-ישראלי? לא נכון, לא נכון. הוא פרו-ישראלי, הוא רק תומך בישראל בצורה שאנחנו לא מסכימים. אוקיי, אבל הוא עדיין פרו-ישראלי. הוא, כאמור, בעצם מספר אחד במפלגה הדמוקרטית, לפחות בבית הנבחרים, אוקיי, בקפיטול. צ'ק שומר אותו דבר, ודאי שצ'ק שומר פרו-ישראלי, אפילו אם הוא קורא לבחירות. זאת אומרת, הזרם המרכזי של המפלגה הדמוקרטית הוא תומך ישראל. ואני חושב שהתמיכה שלהם בישראל התגברה בגלל השואה שעברנו בעוטף עזה באותו יום שחור משחור, אוקיי? מי שחשב שישראל הגיע לאיזשהו עידן של זרי דפנה ושלום ולכן יכול לוותר, כל אלה, אין לי ספק שאתה יודע, אנחנו טיפה עדיין קרובים מדי לאירועים, אבל במרוצת הזמן, בסוף הסתכלו מה שהיה פה, והטיעון שישראל תגיד, אנחנו לא יכולים לקחת סיכונים, אני משוכנע שיהיה לו יותר קשב. עכשיו, האם במקביל הזרם הקיצוני, האנטי-ישראלי, הפרו-חמאסי, יתגבר? כנראה שכן. אנחנו רואים את ה, וגם אתה מדבר על זה, קובי, וכותב על זה, אנחנו רואים את ההתגברות של את הגידול של הקהילות המוסלמיות בארצות הברית, של הזרמים הקיצוניים בתוכן, אנחנו רואים את הנזקים העצומים של טיק טוק והרשתות החברתיות, אנחנו רואים את הבורות, כמובן, בעיית הקמפוסים. זאת אומרת, הזרמים, הגודל, זה לא רק קיום הזרמים האנטי-ישראלים, אלא הגודל שלהם, העוצמה שלהם, כמובן, ההפגנות, לא אמרתי, זה הולך וגדל, וזה מטריד, זה מטריד. אני אישית לא מאמין שלפחות, בוא נגיד, ב-10-15 שנה הקרובות, אני לא מאמין שזה ישתלט על המפלגה, אבל יהיה להם יותר כוח. עכשיו, תראה, זה לוקח אותנו אבל גם למקומות יותר, יותר מורכבים, או לוקח אותם בעצם, את הדמוקרטים, כי אתה יודע יותר טוב ממני, שבעצם, הרי המפלגה הדמוקרטית היא קרועה מתוכה. היא קרועה מתוכה בין הזרם הפרוגרסיבי, הקיצוני, לבין הזרם המרכזי בהרבה נושאים. זה לא רק ישראל. יש שם ויכוחים בהרבה דברים, ויש ויכוחים פנימיים בתוכם, בין מי שרוצים לחזור לדמוקרטיה, סליחה, לזרם דמוקרטי מתון, כמו
מרכזי,
קלינטון, זה מרכזי בדיוק, כמו קלינטון, לבין מי שמשכים לקצה, כמו נקרא לזה זרם אובמה, או אפילו משמאל לאובמה. איך יוכרע, נכון, אז איך יוכרע הוויכוח הפנימי בתוכם, אני באמת לא יודע, הוואו, כמו שנקרא, איך זה יוכרע בתוכם, מאיפה אני יודע להגיד לך, אני לא יודע אם הם יודעים. אנחנו, לצערנו, הפכנו להיות חלק מהוויכוח הזה, אבל אני רוצה שוב לחזור על השורה בעיניי המרכזית מבחינתנו, אולי שתי שורות הכי חשובות בנושא הזה. אחד, הזרם המרכזי איתנו ועדיין איתנו, ודבר שני, אנחנו הישראלים לא יכולים להרשות לעצמנו להתפנק בחק הנוח שבחק הנוח של טראמפ או של אוהבי ישראל הרפובליקנים. מה גם שזה לא מושלם, היו ויהיו ויכוחים גם עם טראמפ, אבל בכל מקרה, ארצות הברית פעם בכמה שנים מחליפה את הנשיא ואת המפלגה השולטת בקפיטול, אוקיי? ולכן אנחנו חייבים לשמור על הבי פרטיזן, לראות לטווח הארוך ולעשות מה שטוב באמת לישראל, ולא מה שמבחינה פוליטית מסתדר לנו עם השקפת העולם פה, כי אנחנו ישראל, והם אמריקה, ועם כל האהבה והכבוד, ויש הרבה אהבה וכבוד, אלה שתי מדינות שונות.
אריאל, היה מרתק, היה כיף של ממש, אנחנו נעלה את זה ביום ראשון, כדי שזה יהיה הכי אותנטי, זאת אומרת, אנחנו עשינו את הרעיון הזה בשישי, ביום ראשון בבוקר כבר אנשים יוכלו להזין לו, כדי שהוא יישאר הכי פרש, דחיתי את הפרק שאמור היה להיות, כדי שאנחנו נוכל לשמוע ולדבר על כל מה שקרה פה בסוף שבוע הזה, המון המון תודה, היה נהדר, מעשיר, תודה רבה,
שבת שלום.
תודה רבה שהזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל הפלטפורמות דוגמת אפל, ספוטיפיי, גוגל ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלתה של מיכל חפר, שגם היא מנחה פודקאסט בשם עולם קטן על תרגום בעולם העסקי. זקוקים לשירותי תרגום ותבלול בכל השפות? כל הפרטים באתר litchi.coil, זה lichi.co.il או ישירות למיכל בטלפון 052-3516-070. תודה מיוחדת לחברת הפודקאסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקתו של הפודקאסט הזה. נתראה בפרק הבא.
דוקטור קובי ברדה הוא מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית ויחסים בינלאומיים, וחוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה, בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה. דוקטור ברדה הוא גם מחברם של הספרים המפתח להבנת דונלד טראמפ ו-Grassroot Path to Congress. מחקריו מתמקדים בשתולות למען ישראל בארצות הברית, דת ופוליטיקה באמריקה וגאו-אסטרטגיה.